עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כסבית. 103 FM. 1-2
מה זאת אומרת? למה ככה?
לא יודע, אין חר, אין... זה לא מתקדם פה העסק, לא... עדיין אין לנו מרועיין בשעה הזאת, כלומר, אנחנו עוד עובדים על זה.
מצוין, אתה תשתף את המאזינים בעוד כמה דברים.
אתה רוצה לדבר על העניין של הרמטכ"ל וכל הסיפור הזה? מעניין אותך?
כן, בטח, זה מאוד מעניין, אבל בכלל, קודם כל אין זום, כי יש תקלה באינטרנט של פרטנר, ואני
אותי רואים דווקא.
אותך, כי אצלך אין תקלה ואתה לא פרטנר.
לא, אבל זה הכל בסדר, זה כאילו רואים אותי, לא צריך יותר מזה.
לא צריך יותר מזה.
אפשר שחייבים לראות אותך. חייבים, כן. הציבור לא יעמוד בזה.
אבל רק התחלתי. אין זום כי אין פרטנר בעוד השרון בכל אופן, ויש תקלה עולמית בוואטסאפ, אז אין לי גם וואטסאפ. אני מרגיש כאילו אני בבירות.
אין וואטסאפ?
או בחאן יונס.
וואלה.
יש דיווח על תקלה עולמית בוואטסאפ, ומלפני 10 דקות הוואטסאפים שלי לא מגיעים לשום מקום. לאן מתקדמים מכאן?
אני, רגע, אני
זה כאילו הדומסדי, זה היום של הפצצה, זה היום שבו יקחו לנו או את הבטריה או את הוואטסאפ
עוד מעט יקחו לנו את הטוויטר וזהו, תבין? זה מה ש...
זה מדרון חלקלק, הם מסוגלים להכל.
בוא נראה את הוואטסאפ רגע. לי יש וואטסאפ.
אז אולי בגלל שאתה באזור אחר.
אז את מי נביא? את יוסי, מה אתה אומר?
יוסי, עמוס, משתגיד.
אני רואה שעמוס לא יכול. בוא, שר, תביא את יוסי. יוסלה. אולי נביא את אייל ארד על זה הפוליטי.
זה לא התוכנית, חברים, אתם נקלטתם לישיבת ההפקה שהייתה אמורה להתקיים אתמול בלילה. אתה, אין עליך. בואו נתחיל רגע, בכל זאת, כאילו, קודם כל, אני שמח להיווכח, היה לי ויכוח קטן, מינורי, עם חברי ירון אברהם ביום שישי, באולפן שישי, ואני טענתי שלפי מה שאני מבין, נתניהו לא רוצה בחירות, הוא מעדיף ממשלה חלופית, הוא מפחד מבחירות, לא כי הוא יפסיד, אלא כי אם הוא לא יביא את ה-61, בפעם הזו הוא כבר לא יוכל להמשיך לתחזק, גם ביכולות האל-אנושיות שלו. התווכחנו, הגעתי למסקנה שבעצם יש שני נתניהו, אחד שסס אלי קרב, בעיקר כשהוא חוזר הביתה, ואז מפמפמים אותו שם, והשני שחושש, אתמול מתברר שהוא חושש, הוא עושה הכל כדי לא להעביר את הקדמת הבחירות עכשיו במהירות, יש עתיד רוצה לגמור עם זה היום, וגפני, אגב, יש פה דרמה עינון, גפני לוחץ על גנץ, שיעמוד בראש ממשלת זה כאילו אנחנו חיים בסוג של גלגל שיקים נתניהו עכשיו ממשלה חליפית והוא יהיה ראשון ברוטציה. אני לא יודע עד כמה נתניהו ברגע מסוים יכול לתת לו ראשון ברוטציה או לא יכול. בכל מקרה, זה הסיפור, זה סיפור די דרמטי, ואנחנו מלווים אותו בסקרנות רבה. איך אפשר? אנשים אומרים לשתף שידור.
מאוד דרמטי.
שום דבר לא יכול לעורר אותך הבוקר, אני מבין.
לא, קודם כל לי אין שום תקלה בוואטסאפ, זה כנראה כוחות האופל סגרו לך את הוואטסאפ.
לא, קודם כל, תקשיב, יש דיווח. תלך לכל אתרי התקשורת.
אני לא יודע מה דיווחו, לי אין תקלה בוואטסאפ, השאירו לי את הוואטסאפ, אני האחרון שזה, אני מקבל פה הודעות בלי סוף, מאנשים שכותבים לי אין תקלה בוואטסאפ. לשופרות סגרו את הוואטסאפ, טוב בוא נשמע איזה סינק, איזה אינסרט אחד בשביל לפתוח, אחרת אנחנו לא, זה לא קורה כלום, בוא רגע, תן לי לראות מה.
יאללה, קדימה.
לפיד זה, בן זה, להיכנס בך, נתחיל בזה שנכנס בך חזיתית, או נלך קודם ללפיד?
למה אתה צריך להיכנס בחזיתית? אבל כנס.
לא, סתם, מישהו הכין את זה, הלחין אתמול את הדברים שלך.
כנסו.
ראית שהלחינו את הדברים שלך?
לא ראיתי, לא. בדרך כלל אלה שמלחינים דברים שלי חסומים אצלי, לפי ההיגיון.
אוקיי, טוב, בוא נלך על הפה על בן, זה נחמד, יאללה, קדימה. מאתמול.
יאיר לפיד כמובן צודק בכל מילה. יש פה סיפור של ישראל הערכית, המקורית, הציונית, הפטריוטית, העובדת, המחבקת, הדוברת אמת, מול מכונת רעל אימתנית, שכל קשר בינה לבין אמת ומציאות מקרה בהחלט.
אתה מבין מה אני אומר?
לא הצלחתי להבין את הפואנטה. נשבע לך, כאילו, עם כל הרצון הטוב, אני היום עמוס רצון טוב. באמת, באתי ישר מהמחסן רצון טוב שם, אתה מכיר שם בשטריקר? כאילו, לא הבנתי, סבבה, כמובן שאני עומד מאחורי כל מילה שנאמרה פה. אז תשמיעי לו עכשיו, מה לי, אם כבר אנחנו בקטטת וואטסאפים, מה ביקשתי היום? ביקשתי, כן, יש סדרה, כי אותו יוסף מ... למה המחשב עכשיו נכבה? אותו
לא,
יוסף...
אבל אתה צריך להסביר קודם את האינסרט הזה.
מה אתה רוצה?
אתה באמת חושב שיש פה צד אחד שהוא ישראל הערכית, המקורית, הציונית... כל הדברים האלה שאמרת לעומת כוחות האופל, באמת זה מה שאתה חושב?
לא, אבל אם היית משמיע לי בעקבות מה אמרתי את זה, הייתי מסביר לך את זה.
בעקבות זה שאני כוחות האופל, אמרתי לך, אני כוחות האופל, ולא היה מסית כמו יאיר לפיד. לא היה מסית כמו יאיר לפיד.
לא, יש איזשהו ציטוט של יאיר לפיד. אתה רוצה תשמיע אותו, ונתווכח עליו מחדש, כמו שהתווכחנו עליו אתמול. אם זה מה שעושה לך את זה, סבבה. אבל כן, אני חושב שמכונת, אם אתה שואל כבר, מכונת הרעל שנתניהו המציא, כוחות האופל זה שם קטן עליה. היא לא קשורה כמובן לימין או לשמאל. אין שום קשר. כמו שנתניהו לא קשור לימין או לשמאל. נתניהו יעשה תמיד מה שטוב לנתניהו. כשטוב לו להבטיח שהוא יקים מדינה פלסטינית, אז הוא יגיד את זה. כשטוב לו להחזיר את חברון, הוא יחזיר. כשטוב לו להתחבר עם בן גביר וסמוטריץ' והחרדים שכל מה שמעניין אותם זה להתחבר מחדש לעתיני השלטון, אז את זה הוא יעשה כדי למלא את מימת הדין. למה אנחנו צריכים לחזור לוויכוח הזה? זו דעתי. דעתך הפוכה. סבבה, בוא נתקדם.
טוב, תתקדם.
אז תשמיעי לו איזה סדרה של נבואות שנתניהו נתן יום אחרי יום חדשות פוליטיות מלפני שנה. זה היוזר, תעקבו אחריו, וכל הזמן אחת יותר מגוחכת מהשנייה. זה מי פה יקבל החלטות על פעולות בעורף האויב. אתמול מת עוד מדען אגב. אז הנה זה האחרון, ממש היום, אתמול לפני שנה.
בשעה שבנט מדבר גבוהה גבוהה על התליין מטהרן, הוא וראש ממשלתו לפיד הזכיר מידי מדינת ישראל את חופש הפעולה לפעול ללא דיווח מקדים נגד משטר האייתולות בטהרן ונשק ההשמדה שהוא מפתח נגדנו. אני לא יכול לחשוב על מסר יותר חלש ויותר רופס לאויבינו בטהרן.
אז תחשוב שוב, מותק. כן, אני איתך, לא צריך להוסיף דברים, כן, הרי...
בואי אני אענה לך באינסרט אחר, עזוב אותך.
בבקשה. וואי, אתה יודע מה זה, רעיון נורא, לעשות פשוט קרב אינסרטי.
אתה דיברת שיש פה מכונת רעל, אני רוצה להשמיע לך את מכונת הרעל האמיתית, בבקשה.
מכונת הרעל!
לקוחות האופל, מכונת השקרים והרעל.
תתי אדם.
וחבורת תקילים.
למחלה
הממארת
שנקראת בנימין נתניהו.
מפעל לזיהום אוויר.
אנחנו משאירים את העולם לחרות?
ביביזם זה לקלל, אנחנו משאירים את העולם לחרות, חרות, חרות.
הם שחורים ואנחנו לבנים.
נשים נורמליים.
אלה תתי אדם, אלה תתי אדם, למחלה הממארת, למחלה הממארת שנקראת בנימין נתניהו.
ביביזם
זה לקלל, ביביזם זה לקלל.
למה אתה מדבר ככה?
הפאנץ' חמוד.
למה אתה לא משמיע את אחד מנאומי דודי אמסלם מעל הדוכן?
כי אתם לא מפסיקים להשמיע את דודי אמסלם מעל הדוכן.
הוא משמיע את עצמו בכוחות עצמו, תאמין לי.
בעוד שאתם קוראים לנו מכונת רעל ותתי אדם ובהמות ומה עוד, כאילו מחלה ממארת וכל הדברים, ומה בני בגין אמר גם כן, הוא אמר מה זה הביוב, מכונת ביוב וכל הדבר הזה. אתם פשוט מדברים באשכנזית, בנועם, לא מרימים את הכל, אתם מדברים יפה, זה הכל טוב, הכל נפלא, מסובבים את הסכין בכיף, טק 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 טק, הסכין מסתובב. אבל אתם לא פחות מקללים, אתם לא פחות מנבלים את הפה, אתם לא פחות משתמשים בשפה נמוכה, זה הכל רק פסדה. זה הרוק, כל רק פסדה. וכל הדבר הכי מדהים בכל האירוע הזה, הוא שבשביל לחזור, להישאר בשלטון, אחרי שבנט גנב את הקולות שלו ונתן לכם את השלטון, אתם יצרתם פה איזה דמון שהורס את הדמוקרטיה. הוא הורס את הדמוקרטיה. והוא עובד רק בשביל ענייניו האישיים והפרטיים. ורק 2 מיליון אנשים תומכים בו על ענייניו האישיים והפרטיים. שרוצים שהוא יהיה ראש הממשלה. הרי אין לכם שלטון אם אתם לא יוצרים דמון. זה שלב א', כן, במבוא להנדסת תודעה, שבשביל לקבל לייקים ובשביל לקבל מנדטים, אתה צריך ליצור איזה מישהו. ביבי המפחיד, ביבי הנורא, מה הם יעשו ובן גביר? הם יהרסו לנו את הדמוקרטיה, הם יחריבו לנו את המדינה, זה כוחות האופל, וואי וואי, מה זה הקשקוש המפגר הזה? מה זה הטמטום הזה שאתם בונים פה? מה, אנחנו מטומטמים? איזה דמוקרטיה הוא הורס? מה אתם יותר טובים? מה אתם משתמשים בשפה יותר טובה? על מי אתם עובדים? אתם רק רוצים להישאר בשלטון, אז הם יוצרים איזה דמון.
בוקר טוב, 9:15 דקות.
אני רק רומז לך באובייקטיביות שמיצג החיקוי הדי פתטי הזה לא מוסיף לך נקודות, ואני גם מעדיף, חושב שאתה היית צריך להעדיף ללכת למקום אחר, ולא לקטע של הניבולי פה ושל התגרנות, ולא לנסות גם להפוך את זה לאשכנזים ספרדים, כי אם אתה רוצה שאני אספור לך את כל יוצאי עדות המזרח במפלגות הקואליציה הנוכחית, או את כל אלה ששירתו שם בצבא או בשירותי הביטחון השני, שונים, ונכפיל את השנים ונאסוף, אז אני אעשה את זה. אבל זה די מיותר לטעמי. אתם מספיק מצליחים לשסע אותנו מבפנים, גם בלי שאנחנו נעזור לזה. עיין ערך אבישי בן חיים. אתמול העלינו קולה של סרטונים מאיציק זרקה, חני בבלי זרקה ורמי בן יהודה חוגגים בכנסת, אלה שלא קשורים לאף אחד ולא מייצגים אף אחד, נכנסים מוזמנים של חברי כנסת של הליכוד, יושבים להפסקת אישון אצל פטין מולה, עוברים בכל האירועים של נתניהו, ופשוט אפשר לראות שם בעין בלתי מזוינת מי מפעיל את המכונה הזו, שהיא מכונת הרעל, שהקריסה את עידית סילמן האומללה, שהקריסה את ניר אורבך האומלל, ויכולה להקריס כל בן אדם, אולי חוץ ממני. אפרופו הבטחות וגניבת הקולות, עלה אתמול הסרטון הזה, אני חושב שימינה העלו אותו, אבל מכיוון שהכל לקוח, אני חוזר ואומר, הכל לקוח מדברים, נפתלי בנט מדבר, יום, יומיים ושלושה ימים לפני הבחירות, תחליטו בעצמכם.
הליבה של מה שאני עושה זה לוודא שביבי לא יגרור אותנו לבחירות חמישיות. אני לא הולך לפוליטיקת חרמות. כל מי שבעד מדינה יהודית ודמוקרטית, גם אם אני לא אוהב את דעותיו, הוא שחקן.
אז למה לא קבלנו את עצמנו לאף גוש?
הסיפור הוא שינוי או המשך עוד ועוד מערכות בחירות לעוד 100 שנה.
שאם נתניהו אין 61, אתם כבר תמצאו את הקונסטלציה הפוליטית שבמסגרתה כן תקום פה ממשלה, גם אם זה אומר להרכיב עם הגוש השני?
אנחנו אומרים שאנחנו נרכיב ממשלה.
לא שונא אנשים, אני אוהב את העם שלנו. אוהב ימין ושמאל, דתיים וחרדים.
כולם יכולים להיות שותפים.
מישהו יצטרך להקים פה ממשלה אחרת, נהיה בבחירות חמישיות, שישיות ושביעיות.
אנחנו רוצים להחליף את נתניהו, יש אפשרות לעשות את זה.
בשונה מאחרים, אני אתנהג בצורה אחראית.
כל ימין הזה, הכל הכי בטוח שתהיה קואליציה.
עכשיו אני אפסיק את זה כאן, למרות שיש עוד לא מעט, אבל הבנתם, זה הכל מלא כאלה ציטוטים. אפרופו מה שהוא אמר לכם הרגע, נאחזים בשלטון. מי שנאחז בשלטון, ארבע מערכות בחירות, לא העביר תקציב מדינה רק כדי להקוץ את השותף, שהבטיח לבוחריו, לא היה כחול לבן בלי ההבטחה, לא נשב עם ביבי, וגן ספר אותה. ואנשים כמוני, שלא צריכים להסביר לכם כמה אני לוחם בביביזם כבר לא מעט שנים, בלעו את זה, כי המדינה יותר חשובה. כי היינו בתוך גל של קורונה, והיה צריך, כמו שהוא אמר, ואני לא אשמיע את זה שוב, ביה בני, תשכח, אל תעשה פוליטיקה קטנה, אל תעשה תרחים קטנים, בוא מתחת לאלונקה, יש פה מדינה, בלי טריקים ובלי שטיקים, אני אפנה לך את המקום בנובמבר, 2021, לא יודעת כזה, 22, לא זוכר, הכל בסדר, דקה שהוא נכנס, זה שלא מוכן לוותר על השלטון, זה שאסור להוציא את רעייתו מבלפור, בשום אופן, דקה שהוא נכנס, הוא עקץ אותו. ושלשום ראיתם את הדוגמה ההפוכה, ראיתם ראש ממשלה, שאני חושב, אני לא הצבעתי ימינה, ואם ימינה תרוץ, אני לא אצבע ימינה, לא כל של ימינה, אני לא בבייס של ימינה, אבל הוא עשה דברים עצומים פה, יחד עם שאר הממשלה, בהרבה תחומים שאפשר לדבר עליהם, ובהרבה תחומים שאי אפשר לדבר עליהם. וכשהוא מבין שמעכשיו זה יכול לגרום נזק, נניח בתקנות היוש, בגלל חוסר האחריות של האופוזיציה, בגלל הקאט שנמצאת שם, שלא אומרת, אנחנו חושבים קודם על המדינה, אז הוא מפנה את הכיסא שלו, הוא לא קץ את השותף שלו, הוא מחבק את השותף שלו, למרות שהם מחנות שונים, ובג'נטלמניות הוא הולך להקדים את הבחירות. זה ההבדל. נקודה.
זה כל כך מגוחך, באמת. איזה ג'נטלמניות. תוך כדי תקיעת סכינים באיילת שקד, כן, ובניר אורבך ובכל הדברים, הוא ג'נטלמן. זה יפה, הוא לא מוותר על כלום. הוא לא ג'נטלמן. ניר אורבך הודיע לו שהוא מפזר את הכנסת. בליכוד אומרים שהייתה עוד מישהי שהייתה איתם, שזה, והוא כבר ידע את זה. נפלה לו הממשלה, והוא לא הצליח להעביר חוקים, הוא לא הצליח להעביר את תקנות יושע, לא ברור. והוא היה חייב להתפטר, כמו שלפיד לא נתן לו את ראשות הממשלה, כי היא לא הייתה שלו של לפיד. זה הקונסטלציה היחידה שהייתה ללפיד, הוא לא ג'נטלמן, והוא לא שום דבר שאתם קושרים לו כתרים. לפיד לא הייתה לו ברירה, אז הוא נתן לבנט את ראשות הממשלה, ולבנט לא הייתה ברירה, אז הוא נתן ללפיד את ראשות הממשלה, שום ג'נטלמנים ושום כלום, וכל האוסף, הקולאז' של האינסרטים שהבאת, שהם לקחו דקה 12 מהרעיון ההוא, ודקה 7 מהרעיון ההוא, הבן אדם הלך לאולפן, אנחנו ראינו על מה הוא חתם, אנחנו ראינו מה היה ליבתי בשבילו, ליבתי זה מה שאתה חותם עליו, הוא שיקר, עכשיו תסתכל, כל המצביעים שלו עברו, היום עשו בסקר, כל המצביעים שלו היום זה מהשמאל, הוא בכלל עבר שמאלה. הגושים זה ימין ושמאל. זה כל המצביעים של גדעון ושל בנט. כמעט הכל, זה הכל שמאל. זה הכל, הם עבדו על הציבור. מה, אתה בא לעבוד עלינו עם איזה קולה שהם עשו והילד? נו באמת, על מה אנחנו מדברים? אתה לפני רגע אמרת לי שהם עכשיו הולכים לבחירות ונתניהו מנסה למנוע בחירות. אז רגע, אז מי מנסה למנוע בחירות חמישיות? אני לא הבנתי ממה שאתה אומר. אז נתניהו מנסה למנוע את מדינת ישראל ללכת לבחירות חמישיות, ולפיד ובנט גוררים אותנו לבחירות חמישיות, אבל הוא הבטיח שהוא יעשה הכל כדי למנוע בחירות חמישיות, לא? אני לא מבין מה קורה פה. אתה אמרת הרגע את זה, אתה בעצמך אמרת שנתניהו מנסה למנוע בחירות חמישיות. אז מה, עולם הפוך פה אתם כל הזמן? ואתם מדברים על מכונת רעל? על החרדים אתה עוד פעם מדבר, שהם רוצים לחזור לעתינה השלטון? הרי כל היום הם קיבלו הצעות. ועמדו כחומה בצורה על העקרונות שלהם. ראינו מה זה הגוש האמוני. ראינו מה זה אנשים על העקרונות, לא עזבו את הגוש. ולא הלכו לא עם לפיד, ולא עם גילת קריב, ולא עם ליברמן כמובן. הכל הפוך אצלכם. הכל הפוך. הוא ג'נטלמן. הוא ג'נטלמן שהממשלה שלו קרסה, אז הוא נתן את זה ללפיד. אותו לפיד אגב, ששבוע שעבר הוא הסביר לאורבך, כן? כמה זה מסוכן שהוא יהיה ראש ממשלה, בטח כשביידן יבוא והוא יוותר על הכל. לפני שבוע הוא הסביר את זה לאורבך. תגידו אתם, כאילו, זה הכל מצחיק, זה פשוט קומדיה, הגשש החיוור. מאז הגשש החיוור, לא הייתה לנו כזאת קומדיה פה, תודה.
נו טוב, אתה חוזר על עצמך, ואין מילה אחת נכונה במה שאמרת. מי שתקע סכין במי זה לא בנט בניר אורבך, אלא להפך. אני חושב שמה ששמעתי לכם עכשיו, שזה לא אמרו לי, וזה לא על בליכוד טוענים. זה דברים שנאמרו על ידי בנט ושקד, ערב הבחירות, עשרות פעמים. אפילו ערוץ 14 בסקר יום לפני הבחירות שם את בנט בין הגושים, ואני חושב שבנט עשה דבר גדול שהקים ממשלה. תארו לעצמכם שעכשיו היינו בדרך לקמפיין השישי, עדיין בלי תקציב, עדיין בלי כלום, ועדיין עם הנאומים של נתניהו נגד הגרעין האיראני, ונתק עם ארצות הברית במקום פעולות נגד הגרעין האיראני, ושיתוף פעולה עם ארצות הברית. עכשיו תשמע, מה אני אגיד לך? אם אתה באמת חושב שכל מי שמצביע נגד ביבי הוא שמאל, אז אני משתתף בצערך. מי שהפיל את בנימין נתניהו בבחירות האלה, חוץ מהוא עצמו, כי אף אחד לא מאמין לו למילה, זה לא חרמות. איך אמר אתמול גנץ? מיצית את האשראי, אתה כבר אימית את כולם, איש לא יאמין לך, אתה רמאי מדופלם עם תעודה מהסורבון. כלום. תגיד לנו בוקר טוב, נלך לישון. ולכן מי שהרג את נתניהו זה קודם כל נתניהו, ודבר שני גדעון סער, ש-200 ומשהו אלף ליכודניקים הצביעו סער, ועוד לא מעט ליכודניקים לא הלכו להצביע, במסגרת סדרת תירוצי המופת העלובים בהיסטוריה, אז חלק מהם לא הלכו להצביע כי הם עשו ניקיונות לפסח. זה בדיוק בגלל זה שהוא מפנה יישובים בגלל בגץ, מקים מדינה פלסטינית בגלל סבתא שלי, ומשחרר 1,100 רוצחים בגלל דודה שלי. בקיצור, תמשיכו ככה עם מכונת הרעל. אני אומר לך שהסיכוי לבלום אותו שוב על פחות מ-61 מנדטים הוא סיכוי טוב, ואנחנו ניתן פה מלחמה ונקבל את התוצאות.
איך, רגע, אבל אני לא מבין. אמרת שבנט היה בין הגושים, אז למה בנט עכשיו לא בין הגושים? הרי הוא אף פעם לא אמר שהוא פוסל את נתניהו, נכון? עכשיו שירלי פינטו אמרה פה ב-79 שהיא לא פוסלת את נתניהו. סטלה ויינשטיין אמרה אתמול, גם ב-79 לדעתי, שהיא לא פוסלת את נתניהו. בנט אף פעם לא אמר שהוא פוסל את נתניהו. הילד לא אמרה שהיא פוסלת את נתניהו. אז למה עכשיו את ימינה אתם לא שמים בין הגושים? מה קרה, כאילו, שזה? הרי אם בנט, הוא מקבל, נגיד, בין 4 ל-6 מנדט,
מנדטים בתוך כל הסקרים שהיו אתמול, אז ביבי יש לו, ברור שהוא עובר את ה-61. כאילו, אז מה, אני לא מבין איפה הבעיה. ולגבי האיש לא יאמין לך, אתה מבין ששני מיליון אנשים מצביעים לאיש הזה? כלומר, אין מישהו שמתקרב אליו במערכת הפוליטית, במדינת ישראל כולה, אין בן אדם שיותר אנשים אומרים, אנחנו מאמינים לך. לך אנחנו מאמינים. זאת אומרת, כל פעם שאתם חוזרים על כמו מכונת הרעל שלכם, שאיש לא יאמין לו כבר, ואיש כבר לא מאמין לו, אתה מדבר על אותו בן אדם, שהכי הרבה אנשים, כן, הכי הרבה אנשים במדינת ישראל אומרים, אנחנו מאמינים לך, אנחנו רוצים אותך כראש ממשלה. שזה דבר יפה. זה דבר יפה. עכשיו, בכלל, כאילו, כשאתה אומר מכונת רעל, תגיד לי, לפיד, השמעתי לך כמה דברים, השמעתי לך את כל הכללות, החרות, ומכונת, וכוחות אופל, והמגעילים, וכל זה. תן לי מילים כאלה שביבי אמר, תן לי משהו שביבי אמר, שהוא מכונת רעל. תן לי בבקשה ציטוטים, אני רוצה לשמוע, אתה כל הזמן אומר מכונת רעל. תן לי את הציטוטים שביבי כילל, מטנף, ניבל את הפה, דיבר לא יפה, זה אמר דברים שהם לא ראויים כלפי היריב הפוליטי שלו. בבקשה.
אתה יודע שאני לא עובד אצלך, ואנשים מכירים את ביבי, זה שני מיליון אנשים מאמינים לו.
כשאתה אומר אני לא עובד אצלך, זה שאין לך תשובה.
אתה עכשיו,
כשאין לך תשובה, אתה אומר אני לא עובד אצלך.
אתה שומע את המוזיקה, אתה עושה מניפולציה ולא נותן לי לענות לך, נכון? נכון? כי אתה מניפולטור קטן ועלוב. אז תן לי לענות לך.
הצבנת,
אה? אז תן לי לענות לך. לא, אתה עושה את זה תמיד.
תמיד?
זה כל כך שקוף.
אבל האות הזה הוא יומיים, איך תמיד?
זה כל כך שקוף. לא, גם לפני האות עשית את זה. כל פעם שמשהו לא מוצא חן בעיניך, או שאתה מעביר נושא, או שאתה בורח לפרסומות, או שאתה מטריל אותי. יש הרבה תשובות. 2 מיליון אנשים מאמינים לו, יותר אנשים לא מאמינים לו. בסקר האחרון, 49% אמרו שהם לא רוצים שהוא ימשיך, ו-43% אמרו שכן. וזה באמת נגמר, מר נתניהו.
כותרות וואלה. הסתדרות המורים הודיעה על ביטול הלימודים היום בכל רחבי הארץ. החלטת ההסתדרות כוללת את בית ספר יסודי. יופי, ממשלה נהדרת. ראש הממשלה נפתלי בנט שוחח עם שר החוץ של ארצות הברית בלינקן. כך הודיע לשכתו של בנט, לאחר החלטתו של בנט לפזר את הקואליציה, וכך להעביר את ראשות הממשלה ליאיר לפיד. וההודעה נמסר כי בלינקן הודה לבנט והדגיש את הערכתו למנהיגות שהפגין בעת כהונתו. תודה, החלתי לחייל הצלחה במשך דרכו. וכותרת שלישית, לפחות 250 בני אדם נהרגו ברעידת אדמה שהתרחשה הלילה באפגניסטן ופקיסטן. וואו, טוב. אוקיי, דיווחי תנועה עם שר פלסנר, ועוד מעט יהיה פה יוסי יהושע על הקרב על הרמטכ"ל. תודה. שלום יוסי יהושע, ידיעות אחרונות.
שלום, בוקר טוב. בוקר טוב לך, לבן, מה שלום בן?
בסדר גמור, דבר.
מה דבר? עוד לא שאלנו שאלה, מה אתה רוצה שהוא יתחיל לדבר?
הרמטכ"ל, לא, מה, לא יודעים, כאילו מה... אם הממשלה הזאת לא ממנה רמטכ"ל...
לא, רגע, היועמ"שית הוציא עכשיו הודעה.
מה הוציאה?
היא הוציאה עכשיו הודעה, ממש בדקות האחרונות, שבו היא משאירה פתח מסוים לממשלת המעבר, שתוכיח אם המינוי הזה הוא... חיוני, אז ייתכן ויאשרו את מינוי הרמטכ"ל, אבל בטווח הזמן המיידי עד הקמת הממשלת מעבר זה לא יאושר, וכאן צריך להוכיח שהמינוי הזה חיוני, ואת זה אני מעריך שכן אפשר לעשות. ממש בימים אלה יסיים לצורך העניין מחר כבר שר הביטחון את הרעיונות, מחר הוא יראיין את אלוף יואל שטריק, אתמול הוא ישב 4 שעות עם סגן הרמטכ"ל הרצי הלוי, לפני זה הוא נפגש פעמיים עם אייל זמיר, הוא מגובה שהוא רוצה כבר להוציא את זה לדרך, כי הוא לא רוצה שנגיע מבחינתו למצב שהיה במשטרה, שבו יש לנו ממלא מקום מפכ"ל הרבה מאוד זמן, וזה מעכב המון המון תהליכים בתוך הצבא, כי אתה צריך לא רק למנות רמטכ"ל, אתה צריך למצוא לו את הסגן, אתה צריך למצוא, להוזיז מספר אלופים בעקבות כך לעשות שינויים במטה הכללי, ואת זה אי אפשר לדחות. נאמר, הרמטכ"ל מסיים את תפקידו בראשון לראשון, לא נשאר בהקשר הזה, לא נשאר יותר מדי זמן, אם אנחנו...
יוסי, אם אני זוכר... אם אני זוכר נכון...
באוקטובר, נובמבר, מתי הבחירות מתוכננות?
או אוקטובר או נובמבר.
נכון, ואם עד שתוקם הממשלה, ועד שיחליטו על הרמטכ"ל הבא... אז ייקח לא
אז
מעט זמן.
אז תן לי לשאול רגע, אם אני זוכר נכון, בפרשת תרפז, ואני מודיע, לא, אנחנו לא מחזירים פרשת תרפז, תרגעו. אבל היה קטע שבשלב מסוים, כשהממשלה ביטלה את המינוי של גלנט, והתחילו להתלבט, וגדי אמר לא, אמרו ממלא מקום רמטכ"ל, נדמה שהתקבלה חוות דעת שאין דבר כזה.
לא,
אני עוד פעם, אני לא לגמרי יציב עם זה, כי תשמע, זה צבא, מה זה ממלא מקום? זה מפקד הצבא.
כאילו להאריך לו את הקדנציה לא ממלא מקום.
בעצם מה שגלי אומרת כזה דבר, היועמ"שית, היא אומרת ככה, קודם כל זה כפוף לחוקים של ממשלת מעבר, אז אי אפשר כרגע למנות רמטכ"ל חדש, זה א', ב', במקרה שלא תהיה ברירה, כלומר, כוכבי לא יסכים להאריך את כהונתו ולו במעט, עד שתיבחר פה ממשלה חדשה, ולא תהיה שום...
אלא אם כן גם גנץ יוכיח שזה חיוני, משאירה את הפתח של החיוני.
מה זה חיוני? חיוני זה שאין רמטכ"ל. חיוני זה ש...
לא, חיוני לצבא למנות רמטכ"ל, ובהתאם סגן רמטכ"ל.
לא, אבל אפשר טיפה למשוך את זה, אין סיבה אחרת.
אני חושב שכאן יצליחו להוכיח שזה חיוני, מאוד אפילו למנות רמטכ"ל בזמן, וזה מה שיעשו. עכשיו הכדור אצל...
טוב, לדעתי הם יביאו את התקדים של הרפז.
לא הבנתי עדיין את הטיעון, אבל בסדר.
אם אני מנתח את זה נכון, יוסי, לדעתי, קודם כל, הוא יבקש מ... אולי הוא צריך לבקש מכוכבי להאריך, ואז אם הוא קבל תשובה שלילית, אם התקדים של הרפז...
אין סיכוי שהוא יקבל שלילי מכוכבי. אין סיכוי.
כוכבי יכול להסכים?
מה, להאריך את הקדנציה? בוודאי.
אוקיי,
אז זה לא חיוני.
זה שכוכבי, אם כוכבי מקבל את הבקשה עכשיו להאריך את הקדנציה,
אז אוקיי, יכול להיות שזה יהיה הפתרון.
גם השנה האחרונה שלו יותר טובה משלוש השנים הראשונות.
יוסי, את מי היית ממנה?
אני הייתי שמח כל עוד יאיר לפיד ראש ממשלה שכוכבי יהיה הרמטכ"ל, שלא יתחלף לי פה עכשיו גם רמטכ"ל.
אוקיי, אבל הוא לא מתחלף עכשיו.
אז אני אומר, כל עוד הוא ממשיך בזמני,
אבל בינואר לשיטתך
אני רוצה רמטכ"ל שאחרי ארבע שנים בתפקיד ולא אחד חדש, פשוט זה אני, אבל מה, זו דעתי.
את מי היית ממנה, יוסי?
אתה יודע מה עמדתי, נכון?
לא.
הוא לא אחד מהשלושה.
יוסי היה ממנה את נורקין, אבל הוא לא במועמדים.
זה מה שאני צריך לעשות עכשיו בין השלושה.
הוא לא בשלושה, יוסי.
אני יודע, אבל המשחק מחור, מה זה משנה מה אני חושב? כי הוא לוקח את הרצי. המשחק בחור, הוא שם אותו כסגן, הוא לא נתן הזדמנות לנורקין להתמודד, הוא מעדיף אותו.
אבל אנחנו התנסינו עם דן חלוץ, זה לא...
מה זה רלוונטי? מה זה התנסינו עם דן חלוץ?
מה זאת אומרת מה זה רלוונטי? ינון, אני רוצה להסביר לך משהו. מכיוון שיוסי תומך בנורקין, אני צריך לשאול אותו מהצד השני.
לא, אבל תביא טיעון אינטליגנטי.
זה טיעון מאוד אינטליגנטי.
לא, זה לא טיעון אינטליגנטי.
זה כן אינטליגנטי.
כי נורקין זה לא חלוץ.
לא, סליחה, אני לא חושב שחלוץ הוא איש ירוד, אני חושב שחלוץ הוא איש מרשים, והיה מפקד חיל אוויר מצוין. והבעיה היא שהייתה סופה מושלמת, שגם שר הביטחון היה חסר ניסיון וכולי. ולכן צריך לשאול את יוסי את השאלות מהכיוון ההפוך, זה לא שזו הדעה שלי. אני חושב שנורקין הוא דמות באמת נדירה. אין על זה ויכוח בכלל. אבל מאלה שקיימים, אם אתה יכול להגיד לי.
אני חושב שאין, הוא לוקח את הרצי הלוי, ואני חושב ש...
שאלו את מי אתה לוקח.
את מי אני לוקח?
אם אתה היית צריך להחליט. גילוי נאות, הוא חצי תימני, אייל זמיר, כן?
אייל זמיר, והוא שכן שלך. אז נמשיך בגילוי
נאות. ואני מעריך גם אותו הערכה עצומה, קצין נהדר.
איך אתה תמיד, זה נהדר והוא מושלם. תמיד אתה יוצא בין שניים שזה, הוא מושלם וזה נהדר, ולא אמרת את מי אתה מעדיף. אני עוקב אחרי כל...
כי לא שאלת אותי.
אז אני שואל אותך. כן?
אני מודה ומתוודא שבין הרצי ליל זמיר אני נקרא לגמרי. אני אומר את האמת. בוא, כשהיה גלנט, כולם ידעו את מי אני מעריך, כן?
כן.
אני נקרא, אני לא יודע, אני ממש כאילו... אני לא יודע, אני אין לי מספיק אולי כלים. תשמע, יש קטע עם יל זמיר שלא היה רמטכ"ל מהשריון 200 שנה.
נכון.
וזה כן סוג של ניעור, סוג של משהו אחר. מצד שני, תשמע, עם התיק עבודה, עם התיק כלי עבודה שמגיע הרצי, קשה להתווכח.
אז בואו תשאלו אותי מה אני מעדיף.
מה אתה מעדיף?
אני מעדיף את אייל זמיר.
זה בגלל הגברת, אני מניח.
אתה יכול להסביר?
כן, 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 אני אסביר לך את זה. ואני לא אומר את זה מתור, אין לי כירות, את הרצי פגשתי אולי איזה פעם פעמיים בחיי, בשלום שלום, לא מעבר לזה, לא זוכר אפילו. אבל אתה יודע, דווקא זה לא נעים לי בגלל שהוא מהיחידה וכאלה, הוא היה מפקד של אח שלי גם, ואני לא אומר את זה בקטע אישי. אבל, אני אומר לך עכשיו הכי פתוח, כן? יכול להיות שאני טועה ואני עושה לו עוול. הוא נראה לי עוד מאותו דבר, סליחה, בקלישאות שאני אדבר, ישראל הראשונה, אותו דבר, אותו אירוע. צלחנים, קומתה אדומה, אשכנזי, ציוניות דתית אליטיסטית, כל הדבר הזה. בעוד שאייל זמיר, אני יודע שנתניהו רצה אותו אחרי שהוא היה מזכיר צבאי שלו, כלומר, הוא בחן אותו והכיר אותו, ואני סומך על שיקול הדעת של נתניהו. אייל זמיר מגיע מהשריון, הייתי שמח לשנות קצת את הקו הזה של האדומים במתכל, וזה מה שנראה, אני אומר לכם הכי פתוח, לא שאני מכיר אותם, את אייל זמיר, בכלל אני לא מכיר, וכל מיני כאלה. וזה על סמך רק הכלל, מרחוק מה שנראה לי.
אז אני רק אוסיף פה כמה דבר. קודם כל, יוסי, רגע, אני צריך להוסיף שני דברים, ואז תגיב. קודם כל, דעה לגיטימית לגמרי, ושני המינויים המצוינים. שנית, נתניהו קודם כל רצה את יאיר גולן, ואחר כך הוא רצה את אייל זמיר, אבל זה לא הוא רצה, בבית רצו, זה התפרסם. ליברמן חיכה שהם ימריאו לאומן ופרסם את זה כשהם היו באוויר, כדי שזה יהיה עובדה מוגמרת שכוכב יהיה רמטכ"ל. וכן, כל שאר הטיעונים, ישראל הראשונה והשנייה, מה הקשר? מה הקשר? אתה ממנה רמטכ"ל, אתה לא ממנה עורך לספר של אבישי בן חיים.
אני ראיתי אחרי זה שהם יוצאים מהרמטכ"לים, בוא בן, זה לא בחלל
מה שהם יוצאים, מה אתה יודע שהוא איש ימין, אבא שלו היה באצל, מה, על מה אתה מדבר?
די, נו.
אתה לא מכיר את הבן אדם.
רגע, אינון, אתה זוכר שנתניהו הציע לו את תפקיד המזכיר הצבאי, והוא רצה להקפיץ אותו?
חבר'ה, אמרתי שאני לא מכיר, אתם רוצים אני אוסיף לכם, אשתו הבנתי, היו פוסטים אולטרסמונים בפייסבוק, אז כאילו משפחתו, אתה רוצה להכניס משפחה, אז אפשר להכניס משפחה, מה הקשר, אבא שלו, סבא שלו, וכל הדבר הזה.
הקצין הוא קצין התקפי ימני. כמה פעמים ישבת איתו?
לא ישבתי איתו בחיים.
אז העיקר שאתה קובע ישראל הראשונה, ואשתו כתבה פוסטים. אולי תבדוק אם סבתא שלו גם כתבה פוסטים?
העמדה שלך לגיטימית ושלי לא, סבבה? תודה.
אני אמרתי שהעמדה שלך לגיטימית לפני דקה, רק שאתה לא מקשיב לאף אחד חוץ מלעצמך, וגם זה בספק רב.
אוקיי. תראו, אני חושב שבסוף יעשה מעשה בני גנץ, ויש לי תחושה שהוא יפנה גם לנתניהו, והתייעץ איתו.
נו, באמת.
באמת? אתה תראה שהוא ירים טלפון בסופו של דבר, כשהוא יבין כשהם עם הגב לקיר, ואין החלטה, וצריך למנות רמטכ"ל, הוא ינסה לדבר איתו.
ואז נתניהו ימליץ לו יעל זמיר, אז מה הוא יעשה?
לא, זה יעל זמיר, אז קודם כל לפני לנתניהו, הוא יראה שהוא רציני והוא פונה אליו, ואז יתחילו את המינויים, כי הצבא תקוע, הצבא הולך להיות תקוע בהקשר הזה.
תגיד יוסי, אם כבר אתה פה, אם כבר אתה פה, יש לנו גם קטטה פה לינון ולי על שרון אפק. הם הופכים את האיש לבוא נאמר מנהל סניף המזרח התיכון, שלא איזה מרץ, של הרשימה משותפת, כשהוא היה הפצר של הפרקליט איוש. אז ספר לנו מה אתה חושב על זה.
אני לא מבין על מה הם מדברים, בחיי שאני לא מבין על מה הם מדברים, באמת ינון, אני לא יודע איך הפכתם אותו ישראל הראשונה, ישראל השנייה, בסיפור של אלאור עזריה התברר שהוא צדק במאת האחוזים, ראינו את זה גם בהכרעת הדין, אבל בהקשר של החיילים ובשמירה על החיילים, לא היה פה פצר בשנים האחרונות שנלחם ככה לחיילים, לא היה פצר שהגן אליהם, אתה יודע מה, בסיפור שהזכרתי של אופר וינטר בקרב ברפיח, אתה זוכר כמה מאמרים כתבו עליו בעיתון הארץ? על הפצר, על סגירת התיק, על, 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 על זה שהוא לא מעמיד אותם.
אני זוכר מה בנט אמר עליו. אני זוכר מה בנט אמר עליו. ומה הילד שקד אמרה עליו.
אתה רוצה לפתוח על בנט? בנט היה הראשון שתמך במשמר לאומי, ומסמס את זה עד עכשיו. היום הוא הוציא, קראתם שהוא...
אתמול הם הכריזו על זה.
ואני מאוד מודה לו, בן, שבעוד שנה...
לא, אתה צודק לגמרי.
משמר לאומי שצריך להקים בשלושה חודשים.
ברשימת המחדלים של הממשלה הזו, זה אחד המקומות הראשונים.
לא, יש מחדלים הרבה יותר גדולים, בן, מה קרה לך?
סבבה.
מצד שני, בהקשר ההתקפי, בנט, בתקופתו, אנחנו ראינו עלייה משמעותית בפעילות מול איראן בחודשיים שלושה האחרונים. אין מה לעשות, גם את זה צריך להגיד. זאת אומרת, פה...
לא, אבל אני, אתה יודע, אינון פה, אין להם מכונת רעל. הם מסמנים את כולם, מהרצי הלוי, שבאמת מעולם לא נחשד בשמאל כזה או אחר, דרך שרון אפק, דרך רבים וטובים, ושופטים, וזה...
אני ראיתי את הרמטכ"לים, ואת הראשי משב"כ ומוסד, ומפקדי סיירת מטכ"ל, ואת כולם ראיתי מה הם יצאו,
ובאיזה הפגנות
הם השתתפו אחרי זה, ובאיזה...
זה לא מעורר בך שום סימני שאלה? אין לך שום סימן שאלה וספק שכל, כמעט כל ראשי זרועות ואנשים ששרתו 30 שנה במדים וסיכנו את חייהם, הכי נועזים והכי גיבורים והכי חותרים למגע, וכמעט כולם חושבים שהאיש הזה הוא סכנה למדינה, וזה לא מדליק לך נורה אדומה?
זה מעשה לי על קונבנציות מחשבתיות בתוך מערכות, וחבר מביא חבר, ואתה יודע, מסגרות
של... הם כולם גם חברים, באו מאותו מקום. אייזנקוט שבא מטבריה ומאילת, הוא כמו הרצי הלוי שבא מירושלים וכולי.
אני לא אוהב שכל הריבים האלה אנחנו עושים ליד מרועיין, זה לא מכובד.
אבל יוסי זה מיום שלנו. יוסי הוא דוגמה אגב לישראל השנייה, שהפך להיות ישראל הראשונה ושכח את החברים שלו.
יוסי, תודה רבה שדיברת איתם.
תודה לכם.
תודה יוסף, ביי.
פרסומות. אתה מבין מה אני אומר? פתח מיקרופון. יש לך שם כפתור.
כן, החזר גם האינטרנט, כמו שאתה רואה. תקלה בפרטנר תוקנה, כן.
אז פתאום יש גם וואטסאפ? אז יש לך גם וואטסאפ פתאום?
לא, וואטסאפ...
שהטרפת פה את כל המדינה?
וואטסאפ היה, נעלם לי לממש לכמה דקות. ואני אומר לך שוב, הייתה תקלת וואטסאפ. האינטרנט זה משהו אחר, אבל זה לא מעניין.
מה מעניין?
נכון?
אני אגיד לך מה מעניין, כותב לי מישהו ככה, הרצי הלוי רואה בצבא גם פלטפורמה לחינוך החיילים, אייל זמיר רואה בצהל צבא הגנה לישראל, מעבר לזה אין הבדל.
נו באמת איזה שטויות אלוהים. בוא, אני אומר חשוב, ישבתי עם שניהם פעמים רבות בשלל תפקידיהם, שני קצינים מרשימים בצורה בלתי רגילה. זה לא בסדר שאנחנו לא מדברים על יואל סטריק, שהוא גם קצין טוב, אבל כולם יודעים שזה הפעם, הוא מוזכר הפעם, הוא יהיה רלוונטי אולי בפעם הבאה. והניסיון להפוך, קודם כל זה עוד דבר ידוע, שמאז שהוא היה מזקץ, התאהבה בו גברת נתניהו, באייל זמיר. וזה לא צריך להפחית מסיכויו, כי הוא לא קשור אליה, זה היא קשורה אליו. ואני לא מקנה, אני אגב גם במינוי הקודם של רמטכ"ל לא ידעתי את מי הייתי בוחר.
אגב, שרה יש לה קליטה טובה של אנשים, של גדעון, של הילד, ברור, של בנט.
נתנשל.
כן, נכון, קולטת טוב.
נתנשל, שאתה יודע, כשאתה שואל על ההסתה ועל מכונת הרעל, הוא אמר את הדברים האלה בקולו, בשיחה מוקלטת. אנחנו מזהים את השנאה במחנה שלנו, ואנחנו מפעילים אותה, כי זה מה שמביא לנו תומכים.
אתה יודע שיש שביתה היום במערכת החינוך ולא דיברנו על זה?
אז יש פתיחת
אין לך ילדים הבא. בגיל הזה, אז לא מעניין אותך. אתה ישראל הראשונה, שאתה לא רואה אנשים, הסביע לא יבין רעב.
אבל אביגיל בבית, בגלל זה, למה להגיד סתם?
באיזה כיתה היא?
היא בשביתה. עולה לזין. לא ידעת?
טוב.
יפה.
אתה נשאר לשעה הבאה גם?
אני שוקל את זה באהדה רבה.
אוקיי, אני פה.
בבקשה.
One, two. כן. למה את מורידה את ה...
היא רוצה שתתחיל לדבר.
אתה מבין? כאילו משלמים לי, ואם אני לא מדבר, אז מוריד, אז כאילו... תכף היא תגיד, ניצא החוצה, לא דיברת. וזהו, הבנת? זהו.
נכון, אבל אלה כללי המשחק. אתה פה בשביל לדבר.
טוב, מה אני יכול לעשות? אין לי מה לעשות. אז כתב לי זה שאמרת שהוא דיבר שטויות, אז הוא אומר ככה, זו פרשנות שלי די מתבקשת, מי שלא שמע בזה, מישהו כתב לי, הרצי הלוי רואה בצבא גם פלטפורמה לחינוך החיילים, אייל זמיר רואה בצהל צבא הגנה לישראל, מעבר לזה אין הבדל. ואז הוא כותב, פרשנות שלי די מתבקשת, שירתתי תחת הרצי, שמעתי ממנו הרצאות לא פעם, גם בימים האחרונים. הוא לא ממש מתכחש לזה, אז אני לא מבין מה הסרט, זה לא דבר שלילי. אל תתה, הרצי אדם מיוחד ואהוב, אני מעריץ אותו, לב ענק ורוח אדירה. אבל כן, קשה שלא להגיע למסקנה שהוא רואה בצבא גם במה חינוכית. ויש בזה גם מידה של צדק. השאלה, איזה חינוך? אייזנקוט לקח את זה למקום פרוגרסיבי. הרצי הלוי כנראה פחות פרוגרס ממנו. זמיר לא נכנס לפינות האלה.
לא שטויות, שטויות מטובלות ודי מאופסות.
מה זה שטויות מטובלות?
זה שאתה לוקח שטויות ומטבל אותם עם תבלינים.
הבנת?
ומאופסות זה עם המילה הספרה אפס.
נשמע יותר טעים מסתם שטויות.
כי שטויות בדרך כלל זה לא דבר טעים, זה תפל.
הבנתי אותך.
ומי כמוך אמור
אז
לדעת.
אז בעצם אתה אומר זה שטויות שהם...
אני אומר שהאיש הזה מקשקש. ואיפה אני, איפה הוא איבד אותי לחלוטין? כשהוא דיבר על גדי אייזנקוט הפרוגרסיבי. תקשיב, בחורצ'יק, אני לא יודע מי אתה, אבל אתה אידיוט.
כן, זה בן אדם נורא נעים, סבלני, סובלני.
אני לא נעים וסבלני. וסובלני. אם הייתי נעים וסבלני, לא הייתי פה. למה? אבל אני כן מכיר את אייזנקוט, ועוקב אחר מה שהוא מזכיר צבאי.
אני נעים וסובלני, ואני
נכון,
פה.
נכון, אתה מודל לחיקוי שלי. נכון. ואני, אבל אתה נשגב, כאילו, אתה סוג של מגדלור שראשו בעננים, ואני מודע לזה.
ונשגב השם לבדו.
אוקיי, בסדר. בקיצור, גדי אייזנקוט, כל קשר בינו לבין פרוגרסיביות לא קיים. הרמטכ"ל אחד ההתקפיים שהיו פה אי פעם, שהמציא את המב"ם, שבלם את צעדות השיבה עם 650 הרוגים בצד העזתי ו-8,000 פצועים.
מה איתו? הוא הולך ללפיד? מה נסגר?
לא יודע, מודה ומתוודה. עכשיו, בהקשר הזה שאתה, כאילו, היועצת המשפטית, כן? מינוי רמטכ"ל בשם ממשלת מעבר בעייתי, שאני מסכים, אבל עסקאות שוחד שמתפרסמות חדשות לבקרים ואפילו לא מוכחשות שהליכוד מציע לטיפוסים כעידית סילמה, ניר אורבך ומי לא, אביר קארה, אביר שמרה, מי שאתה רוצה.
מי לא?
זה בסדר. זה סבבה. זה צרצרים. אז בוא נשמע רגע את יואב גלנט, מלי, זה האינסרט השני שהעברתי היום והאחרון. איך נפלט לו שכן, כן, הייתה הצעת שריון. בבקשה.
אתה תתמוך בשריונים, למשל, עידית סילמן, ברשימת הליכוד לכנסת?
תראה, אני אדם שלאורך כל חיה וגם בעניינים הפוליטיים מציע לעמוד בהסכמים. אם סוכם, ואני חושב שסוכם, עם סילמן...
זה הוכחש. על ידי הליכוד.
אני אומר לכם מה אני אומר. זאת אומרת, אם סוכם... עם סילמן, שיש לה שריון, צריך לתת.
חבר'ה, תקשיבו לי, אפשר להוריד. ואני חושב שסוכם. הוא יודע שסוכם, כולם יודעים שסוכם. היא עצמה סיפרה.
תראה, אם סוכם, צריך לעמוד בהסכמים. אנחנו לא רוצים להיות פה במדינה. אתה הרי כל הזמן בא בטענות שביבי לא עמד בהסכמים. אז אתה לא יכול עכשיו לבוא בטענות לנתניהו, שאם הוא סיכם שיפר את ההסכם, לא?
נכון, מצד שני אני יכול לבוא בטענות ליועץ המשפטית לממשלה שלא חוקרת את זה כי זה עבירה פלילית הסיכום הזה פשוט.
ומה קורה לגבי כל ההצעות לאורבך, בוא ניתן לך תפקיד על ידי בנט, ומה ושל לפיד לרידה רינאוי זועבי שניתן לך תפקיד, ולרנם גנאים או רנם זה שרנאים
שקוראים רנאים.
לו רזה מזן גנאים וג'ידה רינאוי וזועבי וכל חבר'ה תחליטו
תתפסו עם גזען
תתפקססו שם עם הגימל והרש בסדר כל העסק תחליטו תודיעו לנו בסדר
אז אני אסביר עכשיו
אי אפשר כל היום לבלבל אותנו גימל מכיוון... ג'ימל זה תעתיק זה בערבית לא אם לא, אז אי אפשר להשאיר ככה.
מכיוון שאתה כנראה לא שולט ברזי החוק, אני אסביר לך. בתוך מפלגה, יכול ראש מפלגה להציע איזה תפקידים שהוא רוצה לחברי המפלגה שלו. זו לא עבירה פלילית. מה שאסור זה לקחת X ממפלגה מסוימת ולהעביר אותו למפלגה אחרת, תוך כדי שינוי הצבעה בפלת ממשלה, תמורת תפקיד. הייתי ברור?
טוב, בוא נתקדם, נו, בוא
תתקדם,
נתקדם.
אני איתך, אני באש ובמים.
אתמול הייתה ביקורת בעיתון הארץ על תוכניתי הפטריוטים בערוץ 14, על ידי מישהי בשם יסמין לוי, שהיא הייתה כתבת הרכילות של ידיעות אחרונות, והארץ לקחו אותה, והיא כותבת שם ביקורת תקשורת, וכך זה נראה גם. באמת רמה מאוד מאוד
אבל יותר. אבל למה אתה רוצה לחסל חשבונות אישיים בתוכנית כל כך פופולרית כמו אינון ובן?
זה לא חיסול חשבונות אישיים, אני רוצה לקרוא לך קטע ממה שהיא כתבה. זה לא עניין שלך, זה להפך.
לא, אני לא נגד, אני פשוט...
אני
מפרגן לה. ברמת האתיקה, כי אתה מפרגן לה?
האתיקה, זה מה, חלום שלי ללמוד ממך אתיקה, חלום שלי.
זה משהו חיובי?
ברור, חיובי.
בבקשה.
אני רוצה לקרוא קטע ממה שהיא כתבה. ציטוט. לרגע היה נדמה שחדר למוחו של מגל דבר מה המכונה תודעה, או שנאמר הערה, באפלה. הוא הבין כמה עלוב הוא נשמע, כשפנה להרגיע את הנוכחים, חבר'ה, זה לא יום להתעצבן, רק כדי לחזור מיד להתעצבן על לפיד. זו מהות הביביזם. תסכול מתמיד, התחת אשמה, רגשי נחיתות ומצוקה מדומה, ארוזים בזכיחות קולנית, חשיבות עצמית ואיוולת מבחילה. הנה, גם כשבנט כבר לא ראש ממשלה, תומכי נתניהו הם העונש של עצמם. סוף ציטוט. ואני גם את זה הייתי שמח להלחין אם אפשר, אני חושב שזה מאוד חשוב. ما מה אתה אומר?
קודם כל, לא יכול להגיד שסבלתי מה הקטע שהקראת.
כן.
ושנית, מה אתה רוצה? תקשיב, אם אני הייתי כל פעם לוקח את הביקורות טלוויזיה שעשו עליי במהלך ההיסטוריה ללב...
לא לקחתי ללב, לקחתי לריאות.
לצערי, אני לא יכול אפילו להגיד אם היא יודעת, אם היא צודקת או לא, כי מעולם, 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 למעט קטעים ששולחים, במעלים בטוויטר, וזה מעניין, בטלוויזיה, לא, לא, לא היה הספרה 14 אצלי בבית. לא, לא, השלט לא היה שם מעולם.
כל הכבוד לך, כל הכבוד לך.
אז אני לא יודע אם היא צודקת או לא.
אתה מגדלור, אתה באמת החומה האחרונה שלנו, החומה הצורה האחרונה שלנו.
תראה איזה חקיין אתה, דיברתי על מגדלור בשעה הראשונה, אתה עכשיו מגיע...
זה בתת מודע, אפילו לא זכרתי שדיברת על מגדלור. מצד שני, זה מזכיר לי שיר של ריטה על מגדלור.
תשמע, אתה כל הזמן אומר, תביא לי הסתה, מתי הוא הסית?
כן, 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 תביא.
אז ככה, נתניהו, בניגוד ליריביו, הוא איש חכם. הוא קודם כל שומר מרחק, ובאמת מחזיק בתדמית של הפוליטיקאי הבריטי, הקריר, הוא לא מקלל ולא זה. יש לו מכונה, שאתמול ראינו אותה בכנסת, שעובדת בשבילו, ועדיין, מדי פעם, במהלך ההיסטוריה, מבצבץ את האמת במלוא כיעורה. זה מתחיל כמובן מהאמירה המפורסמת, השמאלנים שכחו להיות יהודים, שעכשיו אתם מתחילים להסביר כי זה בגלל שהביביסטים לא ניקו את האבק בפסח או משהו כזה. זה נמשך בדבר שפרסמתי ואני אחזור עליו עד יום מותי בעוד 45 שנה, שהוזהר על ידי פסיכולוג המונים שעבד אצלו איש ימין עם כיפה מגוש עציון, בשם פרופסור היום, יאיר עמיחי המבורגר, שמה שהוא פעילי הליכוד...
אנחנו סיכמנו משהו, בן.
אני עונה לשאלה שלך?
לא, כי אם אתה מזכיר את המבורגר, אתה מזמין לי המבורגר.
סגור. אני אזמין לך עכשיו לתחנה?
כן.
תוך כדי... אני אשבע לך, אני עושה את זה.
תזמין.
איזה, איך אתה אוהב?
תן לי...
רגע, זה עשר, זה יפגר. ומי יביא לך המבורגר בעשר? יש מקומות ש... מקדונלדס אולי.
מקדונלדס, לא, אבל מוקדם מדי. לא, הם לא עובדים בשעות כאלה.
אני אזמין לך בהמשך היום, אתה תגיד לי איפה אתה ואני מזמין.
הם ב-12 נפתחים, כן.
אתה תגיד לי איפה אתה ואני מזמין.
וזה הסיכום שלי איתך. כל פעם שאתה תזכיר את יאיר המבורגר, אתה תזמין לי המבורגר.
אז יש לנו אחד. והוא כתב לו מכתב, וגם בעל פה, שמה שפעילי הליכוד בהנחייתו, ואחרי אני חייב להגיד שגם ליברמן היה שם, בוא נע, אתמול הפיצו החרדים, שהפכו גם כן לחלק ממכונת הרעל, כמובן לא כל החרדים.
והשקרים, כן.
שאני אמרתי פה, זה רץ כמו מטורף הקבוצות, שליברמן שוקל פרישה מהחיים הפוליטיים.
קיבלתי את זה.
עכשיו, איך אפשר להילחם בדבר? תקשיבו, אתם חבורה של שקרנים, בני שקרנים.
וואי, אתה פותח פה פה, וואו.
לא, קודם כל אני מצפצף, תקשיב, אני מצפצף עליהם, ועל כל הביביסטים. מצד שני, אמרתי במפורש, זה לא כל החרדים, רוב החרדים חברים שלי, ומאזינים שלנו וכולי. מי שהפיץ את השטוטה, אני הייתי צריך לקח להצטדק.
רוב החרדים חברים שלך, יש לך המון חברים, אני חייב להגיד.
יש להם המון חברים.
אתה בן אדם מאוד חברותי.
קצת פחות, אבל יש לי הרבה חברים. בקיצור, אז יאיר עמיחי המבורגר אמר לו, והזהיר אותו, שהוא מוציא את השד מהבקבוק, שהוא יכול לגרום ליצרים אפלים, ממש אפלים.
דבר אליי בהקלטות, דבר אליי בהקלטות, לא יאיר המבורגרים.
לא, אני לא אדבר אליך בהקלטות, אני אדבר אליך בעובדות. ואחר כך יש לך את נתן אשל, האיש שגם היום, למרות שהוא הורחק משירות המדינה מזמן, בגלל אותו אירוע עם רייש וההטרדה שלה, שמסביר, אגב, בהקלטה, יש הקלטה, אני לא אשמיע לך אותה עכשיו, שהשנאה הזו שאנחנו מפמפמים, היא מה שמאחד את המחנה שלנו. הערב נחשפו בחדשות 12 הקלטות נתן אשל, יועצו של ראש הממשלה ומקורבו. השיחה הוקלטה, התרחשה לפני בחירות מועד ב'. אני אגיד לך, מה שקרה לנו לשמחתי בבחירות האחרונות, זה שלמרות שאביך יצא שבועיים לפני הבחירות, הוא עלה ב-20%, זה אפרופו מה שאתה אומר, שהתיקים גרמו לו להפסיד. לא נכון. זה את הדמתי. בדקנו את זה גם, הם לא מבינים, בקיצור, ואז הוא מגיע. עכשיו, בציבור הזה אני קורא לו אפילו הלא אשכנזי הזה, אגב, אשל אשכנזי, כן, מה מחמם אותו? הרי הוא אומר, מה, הם יעשו לי בזה, נראה להם, למה הם שונאים את התקשורת? למה הם צעקו, מה קרה, נוני אכל אותה אחרי הבחירות? הם שונאים הכל, השנאה הזו היא מה שמאחד את המחנה שלנו. מירי רגב עושה פה עבודה מצוינת. זאת אומרת שהיא בהמה בכלל, עזוב את זה, אגב, הוא התנצל אחר כך על הבהמה, אבל היא עושה עבודה מצוינת כי היא מליבה, כמו הוא בכדורגל שעומד ועושה ככה לקהל עם הידיים. אני מכיר אחד את הבחור שלנו, אורי קורב הגרב. הם לא מסתכל על המשחק, אלא רק על האוהדים.
אורי קורב הגרב?
לא, אורי קורב הגרב, בחור מקסים, שגם יש לו להקה שמלחינה ומבצעת שירים של משוררים יהודים שמתו בשואה. אל המשורר קוראים להם, והוא מדריך טיולי מסעות שואה. ואתה יכול להוסיף לזה את הנאום שלו בבית המשפט, את ההסתה נגד השוטרים, נגד החוקרים.
אתה מדבר כבר 5 דקות רצוף, בן.
נכון, כי אני ראיתי שאתה בא לא מוכן, אבל הנה סיימתי.
אוקיי, תקשיב, שמעון שבס, שמעון שבס כתב אתמול ככה, אני מקריא לך ציטוטים עכשיו של כל מיני אנשים, שמעון שבס, ידיד המערכת, צריך להגיד, הוא עכשיו שומע אותנו, אני מניח, תכף הוא ישלח לי וואטסאפ, וגם לך, והכל בסדר. נער הייתי וגם התבגר, ציטוט, נער הייתי וגם התבגרתי, הייתי במהלך חיי במקומות קשים. לחמתי במלחמת יום הכיפורים ועברתי ימים ולילות שהייתי בטוח שחי אני לא אחזור. איבדתי עשרות חברים מהפלוגה, מהתנועה, מהקיבוץ שלי ומילדותי. לאחר מכן, לאחר שנים, הייתי יחד עם יצחק רבין במתקפה, בהסתה, באלימות ולבסוף ברצח אכזרי שנגרם על ידי יהודים ובוצע על ידי יהודי. אני לא מבין למה, אבל הערב אני מרגיש שהאדמה שוב רועדת, שאנחנו בסכנה אמיתית של הרס הדמוקרטיה, של אובדן המדינה והרס החברה הישראלית. כמו במלחמת יום הכיפורים, כמו בערב הנורא של יצחק רבין, אנחנו צריכים לעשות הכל שראש הכנופיה, המסית הלאומי, הגורם המרכזי לפילוג העם והארץ, לא יחזור לשלטון. סוף ציטוט. אני כתבתי על זה, שמעון ידידי, כוס מים, שני כדורי אקמול, מיטה נעימה, טיפה אור, מוזיקה מרגיעה, אני מבטיח שזה יעבור, זה הכל בראש, אוהב.
יפה, אני מאחל בהצלחה לצד אחד, לצד של שבס, אני מזדהה לגמרי מה שהוא אומר, האיש הזה הקים יותר יישובים ממה שהקים נתניהו, אגב, חלק מזה הוא עשה עם אבא שלך, ואני, אתה יודע, מכיוון שאותי כל הזמן מטרילים על אבא שלי, ואני לא צריך שטריל אותי על אבא שלי, אני הייתי מספר לכל מי שרצה לדעת, בגאווה רבה שיש לי אבא, חבר מרכז ליכוד, ביביסט, הוא לטובת ביבי בכלל באיזה, אחר, לא ידעתי שאחר כך היא תגיש מכתבים שלו במסמכי תביעת דיבה, אבל זה כבר בשביל אנשי מקצוע. מעניין אותי מה אבא שלך היה אומר היום.
על מה?
על המצב, עליך, על המשיחיות. ברצינות, למה רק אבא שלי כל הזמן? ואתה יודע, אני אומר את זה בהרבה מאוד פרגון, ושבס פה סיפר איזה איש מיוחד, היה אבא שלך, יוחנן מגל, על מה שאתם רוצים לעשות למדינה הזו, שהוא בנה אותה יחד עם שבס ועם רבים אחרים. מעניין מה הוא היה אומר, מעניין מה, אתה יודע, אפילו בפרטי לך. אבל אתה יודע, אי אפשר את הגלגל הזה להחזיר, וזכותך לחשוב אחרת, קרה לך משהו בהודו, אתה לא מבין לאן אתה לוקח,
עוזר לקחת. בעודי בהודו.
מה בא אותך בהודו?
בעודי בהודו, קרה לי משהו, אתה אומר.
שנה שלמה היית שם.
כן.
ספר מה היה.
היה עמוק. היה עמוק, היה משמעותי. היה לידה מחדש. היה עינון החדש. עינון שהתנער מהקונבנציות המחשבתיות שעלינו גדל. ונולד למשהו חדש, התעורר וגדל ונולד והתפתח. וברוך השם, הגיע למקום יותר נחמד, משוחרר, קליל, אוהב אדם.
הוא אפילו מתפרנס מזה.
הוא אפילו מתפרנס. אמרתי לך פעם, מהדברים שאני נהנה, אני מתפרנס, מהדברים שאני סובל, אני משלם.
קודם כל, זכית, לא כולם מתפרנסים בהנאה, ואתה זכית. השאלה היא מה יקרה עם המדינה, ולמה אנחנו צריכים להפוך עכשיו למדינה קהליסטית.
זה קצת פחות חשפה,
ולאומנית וחרדלית ומשיחית, אבל נשאיר את זה לדיון הבא.
פעם אמרתי לאיזה בוס שלי בתקשורת, הוא שאל אותי מה שנוכל, אמרתי לו, תשמע, אני מודאג מהמצב שקורה פה במדינה, זה היה, אני חושב, ימי ההתנתקות או משהו כזה. ימים סוערים. אז הוא אמר לי, תשמע, אתה צודק, אבל אם זה כבר קורה, שלפחות תהיה בפרסום ראשון אצלנו.
פה אני מזדהה לגמרי.
אתה מבין?
כן,
בסדר.
כן.
טוב, תשמע, בשלב זה אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומת אחת, ואחריה יהיה פה חבר הכנסת איתן גינזבורג, יור סיעת כחול לבן, נוכל לדבר איתו על המדמנה הפוליטית.
וגם על הקורקינטים.
למה? מה קרה עם הקורקינטים?
תכף תשמע, אני מפתיע אותך.
אוקיי.
אז ינון, שנייה לפני שנקפוץ ראש לביצה, איתן, אני זה בנפשי, זה מטריף אותי.
שלום, חשבת להגיד?
עזוב, אני לא מנומס. הוא על הקו, בוא נניח שהוא על הקו. עברת איזה חוק, איזה משהו אמרו לי על ההשתוללות של הקורקינטים, האופניים החשמליים, על המדרכות ובכלל. תן לנו משפט הזה ונתקדם.
כן, במשפט קצר, המצב הוא, בכבישים הוא קטסטרופלי, וגם במדרכות. אופניים חותכים אותנו בכבישים כנהגים, נוסעים במדרכות כאילו אין מחר, דורסים אנשים מבוגרים וגם ילדים קטנים, אנחנו רואים שילדים רוכבים על קורקינטים אופניים חשמליים בצורה מאוד 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 מופקרת, ולכן העברנו תוכנית שלמה שאומרת דבר ראשון, מעלים את הענישה, מעלים כנסות למצב שבו רוכבים כמה ילדים על אופניים, או נוסעים מתחת לגיל המותר, מתחת לגיל 6.5, או בלי קסדה, ומעבירים סמכויות אכיפה לא רק למשטרה, כמו שהיום, אלא לפקחים עירוניים, שהם אלה שבאמת נמצאים בשטח. אז מעכשיו גם פקחים עירוניים יוכלו לאכוף את העבירות המסוכנות שרוכבי האופניים והקורקינטים החשמליים מבצעים ברחובות. נורא פשוט, נורא מתבקש, והגיע הזמן שהדבר יעשה זה. יש עלייה מאוד מאוד משמעותית.
תאמר, נכון, תגיד, יש לחץ כבד של גפני על גנץ להקים ממשלה ולהיות ראשון ברוטציה, אתה מכיר את זה?
גפני הוא איש יקר, אבל כפי שאמרו, זה לא רלוונטי. אני, אתה יודע, אנחנו...
למה לא? ראש הממשלה בני גנץ, לא מחכה לטובות של נתניהו שני, שהוא עכשיו יבריז לו ולא ייתן לו להיות כשיגיע תורו של נתניהו.
אנחנו נתנו אמון בנתניהו, ונתניהו בזבז את האמון שנתנו לו. דווקא בתקופה הכי קשה, שהייתה ממשלת חירום, הקורונה, 3 מערכות בחירות.
בוא, גם אתם עשיתם שם שטויות, בוא.
בסדר, גם אתם, הבנתי אותך עינון, בסוף הוא הפר את ההסכם הקואליציוני, הוא לא רצה להעביר תקציב, הוא עדיף ללכת לבחירות על העברת תקציב, כדי שבני גנץ לא יהיה ראש ממשלה. צריך להגיד את האמת, לכל אחד יש שם תורם, בסוף מי שרצה...
אני לא חולק עליך בזה, איתן, אני לא חולק עליך, ברור, דעתי ידועה, וכמו שדעתו של אילון ידועה. עכשיו, השאלה היא, ואני לא אומר שאני תומך בזה, אבל בתורת המשחקים, אתה הולך לבחירות, יש סיכוי, אני לא יודע אם זה 50%, 70%, 30%, שנתניהו מביא 61, ואתה נכנס למעצר מנהלי לידי בתא. וכמו שאתה, ינון מכחיש, אבל תהיה פה מהפכה חוקתית, הוא יפזר את הזה, ימנה שופטים, יפטר את היועמ"ש וכו'. לעומת זאת, אם אתה ראשון ברוטציה, מושבע לראש ממשלה, ותנאי נוסף הכרחי זה מערכת המשפט לא נוגעים בה, עושים בה רפורמות, כן? אבל לא מפטרים ולא זה, זה ווין ווין.
כן, בחודש אחרי זה הוא מפזר את הכנסת, הולך לבחירות, כי הוא ברוב הממשלה. אנחנו את האמון בנתניהו...
אוקיי, זו תשובה, אגב, זו הייתה תשובה עכשיו.
אנחנו את האמון בנתניהו כבר נתנו, התאכזבנו, סיימנו איתו, הוא פגע
במחתיות. זאת אומרת, גם אחרי הבחירות אתם לא יושבים איתו, אין נתניהו, זה רק לא ביבי, מלא מלא, סינרות סוף.
זה לא יש רק לא ביבי, ינון. אתה לא מבין שהוא פגע במלאכתיות, אז הוא פגע במלאכתיות האיש הזה. הוא פגע פגיעה אנושה, שקשה לשקם אותה.
הוא יושב ראש כוחות האופל גם. הוא יושב ראש כוחות האופל. אבל למה אתם הולכים להתייעץ איתו? אבל למה אתם מתייעצים איתו על מינוי רמטכ"ל אם הוא יושב ראש כוחות האופל?
כי הוא ראש הממשלה לשעבר, ואני חושב שכדאי להתייעץ גם עם
יו"ר כוחות האופל. איך מתייעצים עם יו"ר כוחות האופל על מינוי רמטכ"ל?
אינון, הוא עדיין ראש האופוזיציה. אבל הוא שואף להקים ממשלה עם בן גביר. וזה אדם שלמרות הניסיונות שלו לייצר כאילו שהוא ממלכתי ולהפיץ את ציבור בפח, הוא אדם קיצוני, הוא מסוכן, ממשיך ומאמין בתורה של כהנה, והדבר האחרון שבראש מעייניו היא מדינת ישראל והיהדות שבה והדמוקרטיות שבה, ולכן אני לא יכול לשבת עם קיצונים כאלה ולחשוב שהמדינה תהיה תלויה באצבע שלהם, לכן זה לא על הפרק, וכל הניסיון הזה שהגיע מצד נתניהו, שבני גנץ יהיה ככה, וקיבלנו
לא, דרך כל התקופה האחרונה,
ודחינו.
איתן, יש פה קטע, דווקא פה אינון צודק. עכשיו אנחנו אומרים, לא הקמת ממשלה חלופית, יש בחירות. לנתניהו יש 61 עם בן גביר, ואז הוא בא ואומר לך, תקשיב, אני לא רוצה את בן גביר. אגב, אני חושב שהוא לא יעשה את זה, הוא רוצה לפרק את מערכת המשפט, והוא לא יעשה את זה, על תיאורטית. אני לא רוצה את בן גביר, אני רוצה ממשלה יותר ממלכתית, ואז אתה, אתה בא במקום בן גביר, ואתה לשון המאוזניים.
תמור, אני חושב שאחרי 4 מערכות בחירות, היינו כבר מתנתקים מכל תורות מה יקרה, מכל התורות והמשחקים, מה יקרה יום אחרי הבחירות. אנחנו רוצים עכשיו לצערנו למערכת בחירות, שבה כל מפלגה תציג את מרכולתה, ואנחנו הולכים להציג רשימה ממלכתית, מרכזית, מצאת עולם ממלכתית, שבאותה מוביל בני גנץ, שאני אגב, באמת, אין לי ספק שהוא מועמד הכי מתאים להיות ראש ממשלה, יש את כל ניסיון, ואת כל היכולות הפוליטיות, לחבר בין הקצוות.
מה תעשו עם גדי, עם יאיר לפיד יביד, גדי אייזנקוט, זו שאלה ראשונה, ומה אתה אומר על חוק הנאשם כרגע?
דבר ראשון, גדי אייזנקוט הוא אדם ממש מעולה, אני מכיר אותו בידידות, ואני מאוד מעריך אותו, הוא היה סגן של גנץ, אני מקווה שהוא יצטרף, בוודאי שהדלת של כחול לבן פתוחה בפניו, וביחס לחוק הזה, חוק הנאשם, אני חושב שהעיקרון שלו הוא עיקרון חשוב, זה חוק חשוב, לא נכון שחבר כנסת ש יש לו כתב אישום ומתנהד במשפט, יעמוד בראש הרשות המבצעת להקים ממשלה, כמו שאני לא חושב שצריך להיות יושב ראש כנסת, ובטח לא יהיה נשיא בית המשפט העליון. בראש הרשות השלטון לא צריכים לעמוד אנשים שתלוי נגדם כתב אישום. הנושא הזה כרגע לא נמצא סדר מה של הכנסת, לכן כל ההתפתחות...
קיצור, זה לא רלוונטי, החוק הזה של ההפיכה השלטונית. הוא לא רלוונטי כרגע, נכון?
אני לא יודע שעל סדר מה של הכנסת, אבל אני חושב שברמה הערכית זה חוק חשוב, צריך להיות...
ברור, ברור. החוקים. מה לגבי חוק שלא יכול להיות ראש ממשלה אם אין לו תעודת בגרות? זה חשוב בעיניך? עליה?
מה דעתך עליה?
אני חושב שזה חוק חשוב מאוד, אני לא חושב שאם כל תפקיד זוטר, בן אדם צריך היום תעודת בגרות, אז איך יכול להיות ראש ממשלה? אני חושב שזה חשוב,
בין חשוב, חשוב לחוקק אותו. השוואה בין תעודת בגרות למשפט פלילי, אחלה השוואה בעולם, ברור, כן, זה דומה, אני, זה אותו דבר אני, בדיוק. תראה לי לא מדינה אחת שע... בעולם שזה, שיש לה את החוק הזה.
תראה לי מדינה אחת לא... בעולם שיש את החוק עם המשפט הפלילי.
קודם כל, כמעט באף מדינה מעולם לא קורה שמישהו מוגש נגדו... קודם כל יש
אתם פשוט ממציאים מוטציות של דמוקרטיה.
זה מובן מאליו.
אתם בן אדם שהציבור רוצה אותו ראש ממשלה, אתם יוצרים מניפולציה, מחרימים אותו ועוד עושים חוקים בשביל שהוא לא ייבחר.
מכיוון שלכהן רגע איתן שנייה, מכיוון שלכהן כראש ממשלה תחת כתב אישום זה דבר שלא יעלה על הדעת, ונתניהו עצמו נותן את ההצעה לאור אולמרט עוד לפני הכתב אישום, תפנה כי אתה לא יכול לקבל החלטות. היינו בטוחים שלא צריך חוק, אבל מכיוון שהאיש הזה רוצה עכשיו, מתמודד בבחירות כדי לשנות את מערכת המשפט ששופטת אותו עכשיו, כנראה שכן צריך חוק.
טוב, בסדר. הייתם
תוכל. אינון, עולם הערכים שלנו קצת השתנה לצערנו. בעבר, אם רק חשדו בך שעשית משהו לא בסדר, אז מבחינה ערכית היית קם והולך. היום, אם זה לא פלילי ואין קצת דין חלוט, מבחינתך שהמשיך לנצח לצחים,
הציבור רוצה אותו ראש ממשלה.
אז אני אומר לך שזה לא ערכי, שזה לא מוסרי.
הציבור רוצה אותו ראש ממשלה. אתה לא דמוקרט. אתם לא דמוקרטים. אתם פסדה של דמוקרטיה.
אתה יודע שהציבור נהה אחרי שבתאי צבי המשך השקר, וכשהוא יתסלם, הם המשיכו לנהות אחריו.
בסדר, גמור. זה מה שהציבור רוצה עכשיו. אתה מתווכח עם המציאות. אתה כל הזמן מהנדס את המציאות לשנות אותה. אתה עושה
הנדסת אותה. לא נשמה שלי. במציאות ארבע פעמים לא הגעתם ל-61.
אתה בקמפיין מתמשך ולא עוזר לך. וככל שאתה יותר בקמפיין, ככה יותר רוצים אותו.
ל-61 מנדטים. זו שיטת הבחירות פה, 61 מנדטים.
רק בגלל שבנט בגד בבוחריו,
לא הספיק לו פעם ראשונה, לא הספיק לו פעם שנייה, לא הספיק לו פעם שלישית, לא הספיק לו פעם רביעית, הוא רוצה עכשיו פעם חמישית. המדינה יכולה ללכת קיבינימט, העיקר משפחת נתניהו, זו האמת.
בקיצור, אמרתם שתעשו הכל למנוע בחירות חמישיות, ובמקום ללכת עם נתניהו, אתם גוררים אותנו עכשיו לבחירות. כל הכבוד, בר גינסבורג.
אני הייתי סבור שאפשר היה להציל את הממשלה הזאת. אני לא רואה ממשלה אחרת שתקום.
כי אתם יכולים למנוע בחירות, ואתם לא עושים את זה רק בגלל שאתם מחרימים את ביבי.
מרוב שופרות לא שמעת את הכותרת. אתה חושב שההחלטה של בנט הייתה קצת נמהרת? כי אני חושב ככה.
אני חושב שאפשר היה להציל את הממשלה הזאת. אני חושב שזו טעות ללכת לבחירות. אני היה צריך להתאמץ על ההשערה שלה. יש יותר מיני דברים שיעצרו כעת, ואפשר למנות מלא הישגים ותהליכים שהתחלנו ולא השלמנו אותם, בראשם תקציב מדינה. אבל אם נאהב את זה או לא, אנחנו בדרך בחירות. אני אומר לך, אגב, בן וגם אינון, אני א' מודה לראש הממשלה בנט, אני גיליתי אותו בממשלה הזאת, הוא איש ראוי, הוא איש המדינה עצמו במקום הראשון, לפני כל שיקול אחר, הוא פטריוט, אני יצא לי לעבוד מולו בכל מיני נקודות.
מי זה? על מי אתה מדבר עכשיו?
אני חבר בעקבות הביטחון בוועדה הסודית, בוועדה החשאית, ואני מצטער שאנחנו עכשיו הולכים לבחירות, אבל זה כנראה דבר שלא ישתנה.
מה אתה אומר על הדיווחים על גנץ, שבעצם היה שם איזה עניין עם איזה גנרל אמריקאי למכור את המערכת של הממד החמישי לקטר?
אני לא יודע, כל הדברים האלו, זה נראה לי המצאות בעיקר. בני גנץ היה ראש חברה שהלכו על איזה מיזם, ואני לא מבין עכשיו את כל המהלכים האלה.
לא, אתה יודע, יש פה קטע, אפרופו מכונת הרעל, פייק והשקרים האיומה הזו, מכיוון שהתחקיר על המימד החמישי התחיל אצלי, בכותרת ראשית, יש לי חדשות בשביל חיינון, לא היה להם בכלל מוצר, זה הקטע.
נו, בסדר.
העיקר שמחרו אותו לקטר. זה פייק פשוט.
אבל מכיוון שהוא כבר... זה מה שהגנרל האמריקאי טוען.
מכיוון שהוא פתאום... כבר לא רוצה לעשות שום עסקים נתניהו, אתם חוזרים לממד החמישי.
טוב, מראה...
תגיעו גם כדורים ודברים אחרים, כן?
חבר הכנסת... הטלפון הנייד, הפריצה של האיראנים.
מי דיווח על הכדורים? לא הבנתי.
אני.
בסדר. חבר הכנסת איתן גינזבורג, תודה שדיברת איתנו.
תגיד,
אינו,
רגע, אבל מה שלומך הבוקר? זה עוד לא אמרת.
אני סבבה, שגרתי, אתה יודע, מנסה לעניין את האנשים קצת, שיהיה להם מעניין בבוקר, מה, בשביל זה משלמים לי, לא?
לזכותו של אינון יאמר שהוא עושה את זה הכי טוב בעולם.
שניכם עושים את זה בצורה מופתית.
תודה, תמשיך.
תבוא כל יום, איתן, תודה.
שלום, ביי, להתראות פרסומות. שלום, רון אלון.
שלום,
אמא שלך נועה, נכון?
נכון.
נועה לא נרצחה בפיגוע בגבעה הצרפתית לפני 20 שנה, ב-2002. גם אחיינית שלך?
נכון מאוד. אחיינית של יגאל.
מי?
אחיינית של יגאל, שהייתה בת 5.5.
גל גם אלון?
לא, לא. גל אייזנמן, בת של אחותי.
אוקיי.
גם כן, למעשה הם היו 4 אנשים בפיגוע, בני המשפחה שלי, אמא שלי יחד עם אחותי ושני ילדיה, אחותי פנינה ושני ילדיה כמו שאמרנו גל שהייתה בת 5.5 וסגי שהיה בן כמעט שנתיים.
מה הם עשו שם?
הם בעצם, אמא שלי סיימה איזשהו אירוע מוזיקלי.
אם אתה יכול רק לשפר טיפה את הקו זה יעזור לנו.
אוקיי, אני אומר, אמא שלי סיימה בדיוק אירוע מוזיקלי שהפיקה אותו לילדי הגנים, אמא שלי הייתה גננת.
איפה?
באופרה, הגננת הראשונה של היישוב. ואחרי שהיא פרשה לגמלאות, היא בעצם עשתה פעילות לילדי הגנים, פעילות מוזיקלית, כי הייתה מוזיקאית בנשמתה. ובאותו ערב היא עשתה בדיוק ערב סיום, שהכותרת שלו הייתה שמחה בעיתות חירום. אם אתם זוכרים, 2002, שנה קדושה בשעימות טרור, ואימא עשתה את האירוע הזה, באמת הייתה התרגשות גדולה. ומיד בסיום האירוע, רכס ממוגן, למרבה האירוניה, לקח אותם לגבעה הצרפתית, שם גיסי היה אמור להגיע ולאסוף אותם למעלה אדומים, שם אחותי וגיסי גרו.
אוקיי.
ומה שקרה זה שפשוט מעט אחרי השעה 7 בערב, ממש כמה דקות אחרי שהם התיישבו בתחנה, הגיע מחבל מתאבד ופוצץ את עצמו בתחנת ההסעה, ואימא ואחיינית נרגו במקום, ואחותי ואחיין שלי נפצעו.
ועכשיו אנחנו מדברים בעצם איתך כי...
רגע, עוד שנייה אחת בין ברשותך.
זה הכי חשוב, אינו.
לא, לא, בסדר. היו שם עוד הרוגים נרצחים באירוע?
כן, היו עוד 5 הרוגים.
וואו, 7 נרצחים.
7 נרצחים בפיגוע.
וואו, וואו.
זה היה יום, זה היה חודש שכל יום היה פיגוע.
אגב, זה נחשב לאז, בחודש ההוא זה נחשב לפיגוע קטן.
וואו.
פיגועים של 17, 20, 25 אוטובוסים וכאלה.
והפצועים מהמשפחה שלך הם בסדר? אחותך ו...
כן, אחותי נפצעה בשמיעה, אבל ברוך השם היא בסדר, והיא עובדת, והיא כותבת, היא עוצרת, היא עושה ספרים, והיא עובדת בלשכת העברות הממשלתית, והיא עושה...
אבל יש עדיין, יש עדיין...
יש
צלקות, ברור. אוקיי. טוב, התכנסנו, בבקשה בן.
התכנסנו על בגלל פסיקה שמחייבת עכשיו את הרשות הפלסטינית לשלם הרבה מאוד פיצועים, ספר לנו עליה.
נכון, אז ככה, מה שקורה זה שבעצם אנחנו במשך 19 שנים, 19 שנים באמת, זה פשוט לא יאמן, אנחנו מנהלים משפט, אני חייב את הקרדיט כאן גם לארגון שורת הדין, שניצן הדרשן לייטנר, שמייצג אותנו, מלווה אותנו בכל השנים האלו, מורכי הדין המסורים, ובמהלך השנים אני אחתוך מכם את כל הפרטים, כי זה באמת מאוד ארוך, אבל היו הרבה מאוד התחמקויות של הרשות, ואחר כך גם של מדינת ישראל, שיקבע ביודעין את היכולת למצות כאן את הדין, בסופו של דבר, לפני כ3 שנים אם אני טועה, היה פסק דין מהדהד של השופט בורי בבית המשפט המחוזי בירושלים, שם הוא בעצם הטיל את מלוא האחריות באותו פסק דין מפורסם שנקרא פסק דין נורג'יט, שכולל 15 אירועים ו150 תובעים, הטיל את מלוא האחריות על הרשות ושלוחותיה השונות. כאשר אנחנו בעצם אחד אנחנו המקרה של הגבעה הצרפתית, כמו שכאמור, אנחנו 7 משפחות, שבעצם מה שקבע השופט דרורי זה שהאחריות היא על הרשות, הוא לא קבע את הנזק, כי זה פסק דין שהיה עכשיו, בעצם ממש עכשיו, לפני כמה ימים, יומיים, נתן השופט משה פטובל, שהחליף את השופט דרורי במחוזי, נתן את פסק הדין בשאלת הנזק, כלומר, מה יהיה גובה הפיצוי. עכשיו,
כמה?
אז אוקיי, אז זה קצת מסובך, אבל בגדול יש כאן פיצוי שאמור להינתן על הנרצחים עצמם, על כל נרצח היורש שלו, מקבל אמור לקבל 3 מיליון שקלים, ועל הפצועים, אלו שהיו בפיגוע, או אלו שהם קרבה ראשונה שלא היו בפיגוע, זה מתחלק בתחומים קצת אחרים, אבל הרבה יותר נמוכים. וכאן חשוב להגיד משהו מאוד מאוד חשוב לגבי מסגרת הפיצוי. מסגרת הפיצוי נקבעה על ידי בית המשפט העליון בפסק דין קודם, במשפחת בן שלום, משם בעצם אחרי שהמחוזי פסק סכומים הרבה יותר גבוהים שהם באמת עשויים ליצור הרתעה ולהרתיע את המפגע הבא, בית המשפט העליון לצערנו הרב, מסיבות שעד היום אני לא מצליח להבין אותם, הוא הקטין את מסגרת הפיצוי. הייתה לו איזושהי טענה שכביכול מדינת ישראל בדיני הנזיקין אי אפשר לקבוע פיצוי כזה גבוה, הוא הקטין את הפיצוי באופן דרמטי בין 70-90%, רק שתבין את המשמעות. עכשיו אני אומר דבר מאוד פשוט, מחר בבוקר המפגע הפוטנציאלי הבא, כמה הוא חושש לצאת, ברור שאם קוראים לו פסק דין כמו בארצות הברית, פסקי דין של עשרות מיליוני שקלים, אנשים חושבים פעמיים. אני לא מדבר כאן על הכסף, על הפיצוי למשפחות, שגם זה בעיניי דבר חשוב, אני מדבר קודם כל על ההרתעה, כי אותי מעניין שזה לא יקרה שוב. דבר נוסף שאני רוצה להדגיש אותו, ברשותכם, זה הנושא של המדינה, ואני אומר בוודאות את הדברים שאני אומר עכשיו, אני עומד מאחורי כל מילה. מדינת ישראל, במיוחד, לא במיוחד, בשנה האחרונה, פשוט במקום לעכב את הרשות הפלסטינית ובעצם לקבל את מה שצריך ממנה, היא עושה בדיוק את הפעולה הפוכה. היא מעבירה לכספים. אני יודע מפסקי דין שכבר ניתנו בענייני טרור, שמדינת ישראל נדרשה לתת תגובה כדי שיהיה אפשר להתקדם, והיא פשוט מעכבת את
התגובה כסף, שלה. כמה כסף אתם דרשתם?
במקור זה היה, אני לא זוכר בדיוק את הסכומים, אבל זה היה עשרות מיליונים לפי דעתי.
עשרות מיליונים, ובסוף זה שלושה מיליון לנרצח.
ובין חצי מיליון למיליון לאדם שהוא קרבה ראשונה.
תגיד, זה כסף שמשלמים בסוף או שזה אות מתה?
כן, זה כסף מחולט.
אז רגע, אז תראו, כאן חשוב להבין, אתה אומר כסף מחולט, זה נשמע טוב וזה, אנחנו לא הולכים לקבל את הכסף מחר בבוקר, אני אסביר. קודם כל,
בקצרה, כי נגמר לנו הזמן.
כן, אז קודם כל, כמו שאמרת, מדינת ישראל עושה את כל מה שהיא יכולה כדי לעכב. ודבר שני, כל עוד לא תהיה הוראה חד משמעית של השופט, שבעצם המדינה צריכה לשלם לנו את זה מהכספים, וזה כרגע משהו שלא ניתן, זה ניתן כבקשה, אז עובר לו צהל הפועל, ושם זה ישכב עוד כמה חודשים.
הבנתי.
ואנחנו מקווים שהכסף בסוף כן יגיע.
טוב, שורה תחתונה, התחושה שלך?
התחושה שלי היא קודם כל שנעשה כאן צדק, חלקי כרגע, בעצם הפסק הדין, יש כאן דקלרציה מאוד מאוד חשובה, אני לא מקל בראש, והתחושה השנייה היא שהיה כאן עינוי דין ארוך מאוד, ואני מצפה ממדינת ישראל על כל שלוחותיה, שהיא תסיים כמה שיותר מהר את האירוע הזה.
כן, 19 שנה זה מדהים.
השאלה היא גם אם זה תהיה לזה השפעה אסטרטגית, אם ברשות הפלסטינית יבינו שגם אם סוררים או ג'יהאד איסלאמי או חמאס עושה פיגוע, בסוף הם תצטרכו לשלם והרבה כסף. זה יכול לעשות
איזשהו... התשובה היא שכן, כי בחלק מהפיגועים זה בכלל לא היה דווקא רשות כביכול חללי אל-אקצה ופתח וכן הלאה, זה היה כל מיני חמאסים
למיניהם.
והרשות הוטל החיוב.
יפה. רון אלון, שאיבד את אמו נועה, ואת אחייניתו, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
כל טוב. פרסומות. מדהים, עמית סגל אומר לי שאימא שלו הייתה בפיגוע הזה, ושהנועה אלון שנרצחה בפיגוע שדיברנו עליה, הייתה הגננת שלו בגן.
וואו.
כן.
רק בישראל זה.
טוב, הבאתי לך שיר של שי המבר, אני מקווה שאני אומר את השם שלה נכון.
אז שלה?
כן, היא כתבה והיא הלחינה, תקשיב.
על הלילות, הנפילות, אני לא רוצה לדבר. על הדמעות, החלומות, אני לא רוצה לדבר. אין לי מה לחפש פה יותר. אין לי מה לאבד פה יותר. מישהו פעם אהב אותי. אבל אני נתתי אותי אל העיר, נתתי אותי אל העיר. מישהו פעם אהב אותי, אבל אני נתתי אותי אל העיר, נתתי אותי אל העיר. על הנשימות האחרונות אני לא רוצה לדבר. ברחובות על בעונות, כמה רציתי שזה ייגמר. אין לי מה לאבד פה יותר. אין לי מה לשלם פה יותר. נתתי אותי אל העיר.
מזלון מסתובב לי הכל זה נעים בגדול לא לחשוב בריפית לא לזכור מה רצית הלילה אני והעיר
אהבת? האמת שכן
כן, מגניב תודה לשר פלסנר ומלי בנימינוב, תודה למעיין לויטין ויציק אהרון, גם לעמיתי דואק, עדן בנרי ורון שיין, תודה לכולכם חברים, אנחנו בלי נדר בעזרת השם, נהיה פה גם מחר בשעה 9. חכי, הקונספט הוא 9:11.
נתתי אותי אל העיר, נתתי אותי אל העיר. הנפילות, אני לא רוצה לדבר.